אתה יודע, אני אספר סיפור, לפני כמה שנים שמעתי רעיון, היו כל מיני מתח בין יהודים לערבים וסכנאים, חושב לפני איזה 4 שנים. ויש איזה ראש מועצה באזור המשולש, ראש מועצה יהודית, באזור המשולש התראיין בגלי צהל. אני שומע אותו ככה בדרך. הוא אומר, אני מתפלא מהערבים. אנחנו ביחסים מצוינים. אנחנו בשכנות טובה. הוא אומר, מה? אני מתפלא, אני מופתע. אנחנו קונים מאצלהם, והם עובדים אצלנו, והמצב מצוין. ככה במילים האלה הוא מתאר. עכשיו, המשוואה הזאת, אנחנו באנו בצופן ואמרנו, זה לא יכול להתקיים לטווח ארוך. אנחנו לא המקום שיספק את הירקות והפירות והחומוס של החברה היהודית, ואנחנו לא העובדים אצל היהודים. אנחנו צריכים לשנות את המשוואה. משוואה צריכה להיות של חברה משותפת, שאנשים שמייצרים ביחד, עובדים ביחד, בונים ביחד, לא רק בונים הייטק ביחד, אלא בונים גם עתיד משותף.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני ליעד לבנה, ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע עם סמי סעדי.
אז אני סמי סעדי, אני מייסד ומנכ"ל משותף של ארגון צופן, מרכזי טכנולוגיה עילית, שיוקם ב-2008. אני מגיע מערבי בגליל, נשוי ואב ל4.
סמי סעדי, סמדר נהב ויוסי קוטן החליטו לפני קצת יותר מ10 שנים להקים את צופן, ארגון שהמטרה שלו היא לא רק לפתח הייטק ערבי, אלא לפתח הייטק ביישובים הערבים. לעשות הרצליה פיתוח, רמת החייל ויוקנעם בנצרת וכפר קסם.
בוא תיקח אותנו ל-2008, כשצופן קמה, מה פתאום, מאיפה נכנס החיידק הזה?
טוב, זאת אומרת, זה התחיל ב-2007, כשנפגשתי אני וסמדר נהב ויוסי קוטן, שלושת המוסקטרים, שבאו יום אחד ואמרו, בוא נעשה מעשה, כולם מדברים על דו-קיום, בוא נעשה משהו לא של דו-קיום, אלא של חברה משותפת. סמדר ויוסי הגיעו מעולם ההייטק, אני רואה חשבון וכלכלה במקצועי, אמרו, אוקיי, בוא נעשה משהו שיבנה את החברה המשותפת דרך הכלכלה ודרך ההייטק. והקמנו והתחלנו במשך שנה לדון איך בונים את הפרויקט הזה ואיך מצליחים לעשות את הפרויקט הזה. ואז שלושתנו עמלנו במשך יותר משנה על איך בונים את החזון ואיך בונים את האסטרטגיה ואיך בונים את הדרך. כי מההתחלה שלושת האנשים האלה באו אמרו, אנחנו לא רוצים לדבר על הבעיות, אנחנו לא רוצים לדבר על הקשיים, אנחנו לא רוצים לדבר על האתגרים. חקרנו אותם, קראנו עליהם, ידענו מה זה, אמרנו אנחנו רוצים לתת פתרונות ולספק פתרונות לאתגרים ולקשיים ולחסמים, בשביל מצד אחד לשלב את החברה הערבית בתעשיית ההייטק, מצד אחד, ומצד שני להביא את ההייטק לתוך חברה ערבית, לבנות את תעשיית ההייטק בתוך חברה ערבית. וזאת תעשיית ההייטק בתוך חברה ערבית ולא הייטק ערבי. ובהתחלה באמת המון אנשים לא כל כך הבינו מה ההבדל, אבל מבחינתנו זה הבדל עצום.
תסביר אותו רגע.
אז הבדל הוא לא לבנות הייטק ערבי מבוסס רק על מהנדסים ערבים או קהילה של הייטקיסטים ערבים, אלא לבנות הייטק בתוך היישובים הערבים, של יהודים וערבים יכולים לעבוד בתוך מרכזי הייטק בתוך היישובים הערבים, וזה יהיה בנוסף למרכזי הייטק שקיימים היום במדינת ישראל. מדרום הארץ והצפונה יש מרכזי הייטק בהרצליה, ברעננה, בתל אביב, בחיפה, whatever. אנחנו באנו אמרנו, אין, איך נביא את המהנדסים היהודים לתוך היישוב הערבי ולעבוד ביחד? צריך להקים את המרכזים האלה.
היום יש לצופן הרבה דברים להתגאות בהם. ב-2008, כשהארגון קם, היו רק 350 מהנדסי הייטק ערבים. היום יש 6,500 ועוד אלפים לומדים את מקצועות הטכנולוגיה השונים. נצרת הפכה להאב טכנולוגי, שבו יושבות חברות כמו מייקרוסופט, אמדוקס וברודקום, והיא מערכת מיטאפים והאקתונים ומרצים נחשקים מחול, ממש זירה תוססת של יזמים. ולפי החלטת הממשלה, ממש בקרוב יוקמו 2 פארקי הייטק חדשים בערים ערביות. זו מוזיקה רעננה שמחדשת את העיר הערבית, יוצקת תוכן מבטיח למושג דו-קיום ומייצרת מיליארדי שקלים מדי שנה. אבל בהתחלה זה לא היה פשוט. אפילו בחברה הערבית עצמה היה צורך לעשות קפיצת דרך רצינית כדי להבין על מה לעזאזל סעדי מדבר.
ובאמת בתחילת התהליך, גם החברה היהודית וגם החברה הערבית, וגם חברות הייטק וגם הממשלה, לא כל כך האמינו לרעיון של מה שאנחנו מביאים כצופן.
בוא נפרט את זה, כי אני בטוחה שלכל אחד מהם היה משהו אחר. נגיד שאתה בא לשותפים הערבים הטבעיים שלך, מה הם אומרים לך?
את האמת, גם כאן צריך להבדיל בין כמה מישורים. במישור המוניציפלי, אז ראשי המועצות בכלל, הנושא של הייטק וקידום אזור תעשייה נקי, אפילו דיברנו על אזור תעשייה נקי, של תעשיות עתירות ידע, זה לא משהו שהם הכירו. בסך הכל מועצות מקומיות במשך עשרות שנים עסקו בלהישרד, לשלם משכורות, לפתוח איזה כביש, לפתוח איזה בית ספר, כל נושא של פיתוח תעשייה, זה לא היה באג'נדה
שלהם. חברה כלכלית.
חברה כלכלית וכולי וכולי, זה לא היה באג'נדה שלהם. אז קודם כל ברמה של המועצות המקומיות זה משהו חדשני לגמרי, שבכלל אמרו, בואו תלמדו אותנו מה זה בכלל. בנושא של הקהילה, הקהילה באמת לא ידעה. ואני יכול כבר לקפוץ ולהגיד, ב-2016 אנחנו עשינו מחקר בבתי ספר של כיתות י' א' י' ב', שלומדים מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה, מחשבים בבית הספר, 59% לא יודעים מה זה הייטק. אם אנחנו מדברים על 20% מהמדינה...
ב-2016?
כן, לא יודעים מה זה הייטק. אנחנו צריכים לדעת ש...
זה אנשים שכבר יושבים על המסלול להייטק.
נכון, אני יכול גם לספר שרוב, אם לא כל, רובם, בשביל לא להגזים, רוב המורים שלמדים מתמטיקה או מחשבים או זה, כשאנחנו הולכים, לקחנו אותם לסיורים בחברות הייטק, אמרו לנו, וואו, זאת פעם ראשונה שאנחנו מבקרים בחברות הייטק. הרי אנשים מחברה הערבית למדו מקצועות הייטק בזמנו בטכניון בחיפה, אבל כשלא מצאו דרכם לעבוד בחברות הייטק, מה הם עשו? הלכו להיות מורים בבתי הספר, פתחו כל מיני עסקים עצמאיים וכולי וכולי. אבל הם למדו מקצועות הייטק, אבל לא הייתה להם את ההזדמנות להשתלב ולעבוד בחברות הייטק. אז זה מצד אחד. מצד שני, אז הקהילה, כשאנחנו מדברים על 300-400 מהנדסים מתוך 150 אלף, אז גם ההורים שלנו, גם הסביבה שלנו לא ידעה. אנחנו לא ידענו חברים שעובדים בהייטק. מצד שני, המהנדסים שכבר עבדו בתוך הייטק, ה-300-400, היה להם פחד שאנחנו צופן רוצים לבנות הייטק ערבי, לבנות כמו גטו או משהו של הייטק זול. ותמיד אמרו לנו, תשמע, אל תביאו לנו את הודו, אנחנו חלק מדינת ישראל, אנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד מהסטארט-אפ ניישן. תמיד אמרנו להם, נכון, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו לא הולכים לבנות הייטק זול. אנחנו רוצים לבנות הייטק שהוא יתחרה גם ביוקנעם, גם בחיפה, גם בתל אביב. ועובדה, היום יש כמה חברות מובילות ובינלאומיות שנמצאות היום בנצרת.
בוא ניתן שמות באמת.
חברת אמדוקס, שממש הייתה חלוצה ב-2012, חברת גליל סופטוור שהתחילה ממש ב-2008, של כמה יזמים, והיום מתפתחת לכמה מאות מהנדסים, יש חברת ברודקום, שגם נמצאת בנצרת, והתחילה לפעול גם כן, אני חושב, מ-2014, חברת מייקרוסופט הענקית, פתחה לה סניף בנצרת, ויש היום יותר מ-40 חברות, רק השבוע הייתה פתיחה של חברת פרסונטק, שהתחילה לפעול בנצרת. אז כל הזמן צופן עבדה על שני המישורים, מישור ההון האנושי והמישור פיתוח עסקי, מישור ההצע ומישור הביקוש. זה אחד מהסודות שלדעתנו ההצלחה, שתמיד לחבר בין ההצע לבין הביקוש, לדעת מה הביקוש צריך ולהתאים את כל ההון האנושי לביקוש. ובגלל זה גם בנינו את כל הפרויקטים שאנחנו בנינו בצופן, שהם יהיו מותאמים לדרישות של התעשייה, וככה גם נוצרה הצלחה. אנחנו כל שנה עושים מאות השמות חדשות, כאילו מאות משרות חדשות נפתחות, ואנחנו מכניסים לעולם התעשייה, וזה היום הוכיח את עצמו.
בוא תן מספרים באמת.
אנחנו היום מדברים על יותר מ-6,500 מהנדסים מחברה הערבית שעובדים בתעשייה.
וזה מ-400.
זה בערך 400. ואנחנו צריכים לדעת שזה בערך מ-2012. כי עד 2012, כפי שאמרתי, היו 4 שנים, קשות, גם תקציבית. אנחנו ארגון פילנטרופי, אנחנו ארגון ללא מטרות רווח, אז הרבה היה תרומה, הרבה התנדבות, והרבה להוכיח שזה אפשרי. אני זוכר מאוד את המסלול התעסוקה הראשון, את ההכשרה הראשונה שעשינו ב-2008, כמעט אספנו כספים מעצמנו בשביל לממן את הדבר הזה, וכמעט התחננו במרכאות או בלי מרכאות לאנשים בשביל להיכנס למסלול הזה, להכשרה הזאת.
הייתם צריכים להתחנן שהם יבואו ללמוד,
נכון,
להיות אנשי הייטק.
לא להיות אנשי הייטק, להיכנס למסלול הזה, כי זה פעם ראשונה שעושים את זה בתוך חברה ערבית, ואנשים שסיימו באוניברסיטת חיפה, או סיימו טכניון, או תל אביב, מבחינתם היו באים ואומרים, תשמע סמי, למה אני צריך לבוא עכשיו להכשרה של 3 חודשים, של 400-500 שעות, של הכשרה אינטנסיבית, מהבוקר עד הערב? אני סיימתי, אני יש לי תואר, אני יכול ללכת ישר לעבוד, אני לא צריך את כל ההתמחות הזאת וההכשרה הזאת, כי זה 3-4 חודשים, הם לא יכולים להתפרנס ב4 חודשים האלה, וגם זה יעלה להם קצת נסיעות וכל מיני דברים כאלה. לפעמים היינו משכנעים אנשים, תשמעו, אנחנו נשלם לך את הסעות, אנחנו נשתף לכם בסעות, רק תבואו ללמוד. ולשמחתנו הרבה, זה יצליח, כי אנחנו הבטחנו להם, אמרנו להם, תיכנסו, אנחנו מבטיחים לכם, בהתחלה זה היה 60%, אמרנו להם, 60% מאלה שיכנסו, אנחנו נדאג שיהיה להם מקומות עבודה בהייטק. ולשמחתנו הרבה, בקורס הראשון, אני חושב, יותר מ-80%, אחרי הקורס הזה, אנחנו מדברים על אנשים שסיימו תואר לפני 3 או 4 או 5 שנים. כאילו, הם ממש חיפשו עבודה, ושלחו קורות חיים, ולא מצאו מקום עבודה, ואחרי שבאו לצופן, והיו בתוך הקורס הזה, הם עזרנו להם וסייענו להם, כי יש לנו צוות להכשרות, ויש לנו צוות להשמות, שעובד מול החברות על ההשמות. וההכשרה הזאת זה מודל של התמחות. זה 70% פרויקטים אמיתיים, שעובדים עליהם, אז זה מקנה להם את הניסיון. ו-30% כל הנושא של הסופט סקילס, של רעיונות עבודה, של קורות חיים, של סימולציות רעיונות, של עבודה בצוות. מה זה הייטק בכלל? מה ההבדל בין חברה כמו אמדוקס לחברה כמו אינטל? מה ההבדל בין חברות תקשורת לחברות כאלה ואחרות? אנשים לא ידעו.
זה ממש סוציאליזציה להיות חלק מהעולם הזה, לדבר את השפה של הטכנולוגיה, את התקשורת ברעיון עבודה.
זה, אנחנו, בגלל זה, כשאנחנו אומרים להביא את ההייטק לחברה הערבית, זה להביא את ההייטק לחברה הערבית. זה לא להשאיר את ההייטק באיזה עולם נעלם, שאנשים אומרים, "אללה, גוגל, פייסבוק, אני בחיים שלי לא יש שם." אלא להביא את ה, את ה, את כל המידע הזה ואת כל הידע הזה, לחשוף בפני המועמדים האלה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שאלה אנשים צעירים. הרי מה, 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 מה הנקודה כאן? יש פער קיים, פער מובנה, שכרגע צופן לא יכולה לפתור אותו. כי רוב החברה הערבית, יותר מ-70% מאלה שהולכים לאקדמיה, הולכים ישר אחרי בית ספר תיכון. זה מחקרי ידוע, אנחנו עשינו על זה מחקר, ידוע. אתה מסיים בגיל 18, 70% מאלה שרוצים ללכת, הולכים ישר. ההבדל מהחברה היהודית, יש להם כל מיני תוכניות אחרות, כמו הצבא, שירות לאומי, שירות אזרחי, כל מיני כאלה. ואז, כשמסיימים את התואר, יש פער מובנה בין המועמד מחברה הערבית, לבין המועמד מבחינת הקהילה, מהחברה היהודית. אנחנו באנו, אמרנו, אנחנו לא נשנה את כללי המשחק. כללי המשחק האלה קיימים. בואו ניתן את הפתרונות שיכולים לגשר על הפער הזה, שאם אני כמעמד מחברה ערבית הולך מול מישהו מחברה יהודית, אני יכול להתחרות. יש לי בסיס שווה להתחרות בו. כי אנחנו לא באים לחברה ואומרים לה, תקבלי את המעמד הזה בגלל שהוא ערבי. אין דבר כזה. לא קיים בלקסיקון שלנו. אנחנו אומרים להם, תקבלו אותו כי הוא טוב. וכי הוא יכול להיות גם מצוין לחברה שלכם. וכשהוא מתראיין, הוא מתראיין באותם דברים שמתראיין יוסי או משה או נפתלי. ואנחנו מביאים אותו לדרגה שהוא באמת יכול להתחרות ולקבל את המשרות האלה. אז אנחנו מדברים על 6,000 משרות חדשות שנוצרים בשנים האחרונות. בוא נתאר כמה מאות מיליוני שקלים או מיליארדי שקלים יכולים לייצר בשנה כזאת. לא רק הם יכולים לייצר, בואו נראה כל משרה בהייטק מייצרת עוד 2.5-3 משרות אחרות בשירותים נלווים. בואו נראה עוד דבר. כמה מיסים וארנונה והכנסות עצמיות יכולות העיריות, במיוחד העירייה כמו נצרת, להפיק מתוך חברות כאלה. בואו נראה, לא רק מתוך, בואו נראה כמה אלפים, אלפי עובדים, אלפי מהנדסים, שכל היום נכנסים לנצרת ועובדים שם, כמה זה יכול להכניס לאזור כזה. עד לפני כמה שנים, 70% מהסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל מחברה ערבית, למדו חינוך ומדעי רוח ומדעי חברה. כמעט נושא ההייטק, ללכת ללמוד הייטק, כמעט ולא היה קיים. עכשיו, מה שעשתה צופן, מה שעשו עוד אנשים אחרים טובים, שפתחו לא רק דלת, אולי עוד כמה חלונות. ואז היום מספר הסטודנטים הערבים שלומדים מקצועות ההייטק, הוכפל והוכפל והוכפל. עכשיו בוא נראה לא רק בנקודת זמן של היום, בוא נסתכל על נקודת זמן של עוד 5 שנים, עוד 10 שנים.
בקצבים האלה זה הולך לגדול מאוד מהר.
זה יכול באמת לעשות שינוי חברתי, פוליטי, מדהים לתוך חברה ערבית. לא רק לחברה ערבית, גם לחברה יהודית, כי הפרויקט שלנו והארגון שלנו זה ארגון יהודי ערבי. גם בצוותים, גם במהנדסים, גם בחברות. עד היום זה מתקיים, כבר מ-2012, כשהתחילו חברות, אפילו מ-2008, עם גליל סופטוור. יהודים וערבים עובדים ביחד בתוך נצרת.
בוא נדבר שנייה על הפריסה הגיאוגרפית, כי אנחנו מדברים בינתיים רק על הצפון.
אנחנו מבחינת התוכנית האסטרטגית של צופן, זה להקים 3 מרכזים בתוך החברה הערבית. אחד בצפון בגליל, אחד באזור המשולש ואחד בנגב. ב-2008 הקמנו את המרכז בנצרת, שעד היום פועל, וב-2016 התחלנו את המרכז והקמנו את המרכז בכפר קאסם. אז בכפר קאסם היום גם התחיל להתפתח התחלתו של פעילות שם, וגם בפעם הראשונה, גם העירייה, אנחנו ממש סיימנו לעירייה ולחברה הכלכלית לזכות ולהקים הב יזמות ראשון. הב יזמות הראשון שהוקם בכפר קאסם, והדבר... והיו הרבה פעולות של כנסים, של מפגשים, היה אירוע שנקרא יעני קאסם טק, והמון מאות אנשים מתוך והמובילים בהייטק בישראל, אתה יודע, על ברוח של הסלנג של ביבי נתניהו, ערבים נוהרים לקלפיות, אז ממש הם העלו סיסמה, הערבים נוהרים להייטק. וזה היה ממש משמח שמאות יהודים באו לכפר קאסם, וממש הייתה אמירה מאוד חזקה של כן, אנחנו יכולים לבוא לכפר קאסם, אנחנו יכולים לעבוד ביחד. והיום הדבר הנוסף, שגם עיריית כפר קאסם, במיוחד כפר קאסם, הובילה כל מיני מהלכים מול משרדי הממשלה להקמת פארק הייטק בתוך כפר קאסם. וזה אחד מהדברים החשובים, גם מעבר לזה שדיברנו בהתחלה על נושא ההצע ונושא הביקוש, אנחנו גם בשנים האחרונות אמרנו, עם כל הכבוד לארגון כמו צופן, אנחנו רוצים שהאימפקט יהיה אימפקט לאומי, אימפקט ארצי. ובלי להכניס את הממשלה למשחק הזה, יהיה קשה לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג. אז במשך 3 שנים פעלנו מול משרדי הממשלה השונים, משרד לשוויון חברתי, משרד האוצר, משרד הכלכלה, הרשות לפיתוח כלכלי וכולי וכולי, להובלת החלטת ממשלה שמבחינתנו היסטורית. באפריל שנה שעברה, אפריל 2018, התקבלה החלטה 3780 להקמת 2 פארקי הייטק או 2 מבני תעשייה מתקדמת בתוך היישובים הערבים. עכשיו, מבחינתנו זה מדהים, כי הרי טענו שצריך גם להביא את המרכזים האלה לתוך היישובים. ובדיוק השבוע יצא המכרז, הכל קורה, שעיריות כמו כפר קאסם וטייבה ונצרת ושפרעם וסכנין, איזה עירייה שרוצה להתחרות בשביל לזכות במכרז הזה, ולבנות את הפארק. והפארק הזה אמור להכלס כל פארק 2,000 עובדים, 2,000 מהנדסים. אז בואו נתאר... איזה 2,000 כמו מנורה ככה באמצע כפר קאסם ובכניסה לכפר קאסם, של יהודים וערבים 2,000, וגם כל השירותים מסביב וכל הנושא של תחבורה, מה זה יכול לגרום?
ובדרום?
בדרום באמת אנחנו ב3 שנים לפי התוכנית האסטרטגית, אנחנו צריכים להקים עוד מרכז, זה המרכז השלישי החסר לנו בשביל להשלים את הפאזל, בדרום ההתמקדות שלנו תהיה בנושא של ההון האנושי, כל הפעילות של בתי ספר, של פעילות של מפגשים, של כנסים, של הכשרות, של השמות, של בניית האקוסיסטם, כי כיום באמת בבאר שבע נבנה מרכז הייטק מתקדם, אפילו אם אנחנו נלך לרהט או לחורה בשביל לבנות את המרכז, יהיה קשה, כאילו התכנון שלנו שבשנים בשלוש-ארבע שנים הראשונות של הפעילות שם, הפעילות שם תתמקד בנושא של ההון האנושי, ולא בנושא של הפיתוח.
בעצם להניח תשתיות, אתה אומר.
כן. כן.
עוד אתגר שצופן הייתה צריכה לצלוח, הוא שיתוף פעולה עם הממשלה, כדי שתעזור לממן את התוכניות שלה, ותהיה שותפה שלהן. גם פה סעדי ושותפיו השתמשו בהרבה מאוד חשיבה יצירתית.
צריך הרבה אמונה, הרבה תעוזה, והרבה מחשבות מחוץ לקופסה, וגם לזהות את השחקנים הפנימיים, ולא מדברים על פוליטיקאים, אלא אפשר, ויש כל מיני פקידים ובעלי תפקידים נקרא להם, לא פקידים, סליחה על הביטוי, אבל יש כל מיני בעלי תפקידים, שאתה יכול לבוא אליהם ולהגיד להם, שמעו, זה מה שצופן יכולה להרוויח, אבל זה גם אתם כמשרד, מבחינת היעדים, מה שאתם יכולים להרוויח. כי כשאנחנו באנו למשרד התמ"ת, משרד התעשייה המסחר, ב-2011 אפילו, באנו אמר להם, אתם מתעסקים בנושא הכשרות, אתם מקדמים הכשרות, אתם מקדמים תעסוקה, אנחנו, זה הפוקוס שלנו, זה הכשרות והשמות בנושא ההייטק. אתם יכולים לשים שקל, אנחנו נוכל להחזיר לכם את זה כ-3 שקל, 4 שקל. כי נושא השמה בהייטק היום, ברור שהוא בעולה בערך 20 אלף שקל. אנחנו באנו, אמרנו, אוקיי, אנחנו נביא 10,000 שקל, אתם תשימו 10,000 שקל, בואו תבחנו אותנו. ואוקיי, לקח כמה חודשים בשביל לשכנע את המשרדי הממשלה, ואני חייב פה להגיד את זה, אפילו למען ההגינות ההיסטורית. בזמנו, אנחנו הזמנו את פועד בן אליעזר, שהיה שר התמ"ת, הזמנו אותו לנצרת, אמרנו בוא תראה מה אנחנו עושים, באמת בא, התרשם, הזמין אותנו למשרד שלו, והזמין את ראשי האגפים. אז ראשי האגפים התחילו כל אחד לספר לו איך אי אפשר לעבוד עם צופן, מבחינה משפטית, מבחינת ככה, כל מיני מבחינות. ואז הוא אמר, באמת דפק על השולחן, אמר להם, שמעו, אני אספתי אתכם כאן לא בשביל לשמוע איך לא לעבוד עם צופן, אני אספתי אתכם בשביל להגיד לי איך אנחנו יכולים לעבוד עם צופן. ואז יצא הרעיון של מיזם משותף, של מאצ'ינג, שאפשר לעשות מיזם לשנה, שהמשרד שם חצי מהכסף, צופן שם חצי מהכסף, עם יעדים ברורים של כמה הכשרות, כמה השמות, וכו' וכו'. באמת, הלכנו בדרך הזאת, גם לקחנו סיכון, כי צריך לגייס את החצי של הכסף, והיינו במצב לא כל כך טוב, אבל שמחתי הצלחנו לגייס את הכסף, כי התורמים ממש אוהבים ורוצים שיהיה מאצ'ינג עם הממשלה. כשאת באה לתורם...
מי התורמים הבולטים?
התורמים זה הרבה קהילות מארצות הברית, פדרציות, גם שיקגו, מסן פרנסיסקו, מניו יורק, הרבה, גם יש כל מיני קרנות משפחתיות, משפחת גלזר, משפחת קלרמן, טוב, אני התחלתי...
תורמים יהודים?
זה תורמים יהודים. יש גם תרומות משגרירות ארצות הברית, יש USAID ומפי, שתומכים בנו בשנים האחרונות, יש גם הקרנות מאנגליה, ואנחנו בשנה האחרונה, באמת במסע האחרון של גיוס הכספים, פעם ראשונה שנפגשנו גם עם כמה קהילות של אנשי עסקים פלסטינים, בשיקגו ובוושינגטון, ואנחנו מאוד מקווים שגם הם יתחילו לתרום לעניין הזה. אז אם נחזור לעניין של המיזם, אז המיזם הצליח. שמנו לנו יעד כמה הכשרות וכמה השמות, ואז באה הממשלה אומרת, מצוין, הנה, יש לנו גוף שאנחנו נוכל לעבוד איתו, ולהצליח, ולהביא תעסוקה.
באופן דומה, צופן מכשירה תלמידי תיכון בתוכנית משותפת עם משרד החינוך, שמטרתה להכשיר תיכוניסטים ללימודים אקדמיים של מקצועות ההייטק. והתוכנית מצליחה. ב-2018 למדו 5,000 סטודנטים ערבים, לעומת 2,000 סטודנטים 6 שנים קודם.
בואו נתאר לעצמנו שאנחנו נגיע לכל הבתי ספר האלה, ואז באמת אנחנו יכולים לחשוף ולפתוח את השערים בפני הסטודנטים לעולם ההייטק.
וזה בטח מייצר גם חלום אצל אנשים צעירים. כי פעם, אתה יודע, אני אדבר בזהירות בסטיגמות. החשיפה של היהודי הישראלי הממוצע לערבים משכילים, היא כמעט רק בחזית הרפואה. פתאום יש מין איזשהו חלום חדש שאפשר להתחבר אליו, שהוא הרבה יותר רחב וכיף, מאשר מלהיות רופאים או משהו כזה.
אתה צודק ב-100%. קודם כל, מספר הרופאים בחברה הערבית גדל משמעותית בשנים האחרונות, גם לאלה שלמדו כאן בישראל, אבל יש גם מאות ואלפים שלמדו בחול. וזה הפסד גדול וענקי למדינת ישראל. אני חושב שהנושא של ההייטק זה מה שנקרא win-win-win-win לכל השחקנים באזור. ואנחנו מדברים גם על חשיפה יותר לעולם ההייטק באוניברסיטאות. כי חשוב מאוד לדעת ש-75% מהגיוסים של חברות ההייטק בשנת 2018 הם היו מתוך בוגרי האוניברסיטאות, ורק 25% מתוך המכללות. על כן גם הפעילות שלנו בתוך חברה ערבית היא יותר לעודד. זה מדהים גם איך הכל משתלב, כי גם לבוא ולהעצים את התלמידים בבתי ספר תיכון, להגיד להם אל תסתפקו במכללה, אל תסתפקו בממוצע שיש לי רק עבר, לתיום מצטיינים, תתאמצו קצת, תעבדו קצת, כי בדרך כלל האנשים לא התאמצו לא בגלל משהו תרבותי או משהו בקרומוזמים של האנשים. האנשים אמרו, בשביל מה אני אתאמץ? אני אתאמץ ואני אביא ציונים מצוינים ואני אחזור להיות מורה או אחזור להיות עצמאי. זה לא יקדם אותי להיות בפייסבוק או בגוגל או באינטל. היום אנחנו באים ואומרים, תשמעו, אתם רוצים להגשים את החלום? אתם רוצים להיות בפייסבוק? אתם רוצים בגוגל? הממוצע 70 או 60 זה לא יכניס אתכם. תדעו מראש. זה החלום שלכם. תתאמצו. ובאמת היום יש הרבה אנשים מצטיינים שאפילו לא צריכים את הסיוע של צופן. מספיק שהם עכשיו בוגרים מהטכניון מחיפה בממוצע הצטיינות, והחברות כותפות אותם.
בוא נדבר על החלק של נשים פה, או תיכוניסטיות, או אחר כך סטודנטיות, מהנדסות.
רוב הבתי ספר בחברה הערבית הם בתי ספר מעורבים. מה שאנחנו יודעים, אנחנו עובדים עם בתי ספר של כיתות י' א' י' ב', שכמעט חצי חצי הם בנות ובנים שלומדים מתמטיקה, אלקטרוניקה, מחשבים, פיזיקה, את המקצועות שיכולים לפתוח בבניהם את עולם ההייטק. באוניברסיטאות עדיין המספר הוא כמעט 30-70, למרות שבטכניון, לפי המספרים שאנחנו מקבלים, כמעט חצי-חצי, חצי נשים, חצי גברים, אבל באוניברסיטאות אחרות ובמכללות אחרות זה שליש-שליש. אנחנו יודעים, ואנחנו מאוד מתפארים בזה, שאנחנו, יש לנו 100% של השמות של נשים. אין בוגרת שכמעט לא הצלחנו לעשות לה
השמה. זה נתון כפול, אבל אתה יודע, אפשר להסתכל, אם יש אישה אחת, אז מאוד קל להשים אותה.
נכון, אבל גם בגלל שחברות מאוד רוצות את כל נושא הדייברסיטי, ומאוד גם בעד קליטת נשים, וגם הדבר החשוב, היותר חשוב מבחינתנו, בנצרת, כמעט 27% מהעובדים בנצרת הם נשים. וזה בא ואומר, כל עוד חברות ההייטק, הקולטות, יכולות להיות יותר קרוב למקום המגורים של אנשים מהחברה הערבית, יותר קל להשתלב, כי בכל זאת, לנסוע לאזורים מרוחקים, ולהיות, עדיין האישה בחברה הערבית דואגת לעניין הבית ועניין הילדים.
גם בחברה היהודית בו.
כן, אבל...
לא נתמם.
כן, אבל עדיין אצלנו הנושא יותר חזק של המפרנס, עדיין. אני חושב, אם אני מסתכל על הבת שלי או על הילדים שלי, ברור לי מאוד שבדורות הבאים זה ישתנה. אבל המצב כרגע, הסיטואציה כרגע שעדיין מסתכלים על הגבר כשהוא המפרנס העיקרי, ואפשר שהאישה היא שתוותר מבחינת הקריירה שלה יותר מאשר הגבר, ככה להערכתי.
אני לא יודע, אולי אתה יודע. מה האחוז של מהנדסות בהייטק בכלל בישראל?
ממה שאני יודע, ומהפורום מעסיקים שאני שותף בו, עם רשות החדשנות ועם משרד העבודה הרווחה, מדברים על בערך 30%, ויש כמה פרויקטים של שיקודס, והרבה, עוד כמה ארגונים שעובדים על הנושא הזה, של איך מגדילים, אבל זה בערך בין 30-35%.
אני חושבת שזה מאוד דומה לאחוזים שאתה ציינת בחברה הערבית, וגם נשים בסופו של דבר הלכו למדו, ובסוף משתעבדות לכלים ולילדים.
כן, ה-27%, אבל זה סגירת פער מאוד, מאוד מרשימה, אני חושב.
נכון, נכון מאוד. אנחנו רואים גם התקדמות בשנים האחרונות של מהנדסות, ויש היום כמה פורומים של נשים, לשמחתנו הרבה, כמו AWSC, וכמה באמת נשים מחברה ערבית שהן יזמיות, שגם הקימו עסקים, או הקימו סטארט-אפים, ויש כמה אנשים שמאיישות תפקידים בכירים, וראשי צוותים, ומנהלות של תחומים, וזה תהליך. כשרואים את המודל ההצלחה הזה, ורואים נשים כאלה, אז גם אנשים יכולים, הרי איך הרפואה, זה התחיל, זה כמו גלגל, אתה יודע, אצלנו ביישוב כמו ערבה, אתה רואה רופא מצליח, מקבל משכורת טובה, הכנסה טובה, יש לו וילה, ויש לו רכב טוב, ומעמד, דוקטור, אז זה משך אלפי צעירים, אמרו, כן, מה החלום שלך להיות רופא? צעיר קורא, מה החלום שלך להיות רופא? הנושא של ההייטק לא היה פתוח בפניהם, מה שאנחנו באנו בצופן ואמרנו להם, זה לא ללמד אתכם תכנות ורובוטיקה ורחפנים ורובוטיקה. אנחנו באנו, אמרנו להם, תשמעו, בעולם הזה יש מגוון מקצועות. יש את הרופא, יש את העורך דין, יש את הפסיכולוג, יש את הרואה חשבון, ויש לכם גם איש הייטק, איש מהנדס. ואז הסברנו להם, מה זה איש הייטק? מה עובדים בהייטק? איזה חברות יש בהייטק? מה ההבדלים בין חברות ההייטק? איך אתה יכול להתקדם בחברות ההייטק? ומביאים להם כמה דוגמאות של הצלחה, אם זה בישראל ואם זה בעולם, אם זה נושא של ווייז ונושא של מוביילי וכל נושא האקזיט. אני בחבר הערבית הייתי אומר לו אקזיט, הוא לא יודע מה זה אקזיט הזה. אז כל הנושאים האלה.
אם אתה רוצה להיות אטרקטיבי גם לחברות, גם למתחדת מיוקנעם או למהנדס מהרצליה, אתה צריך בעצם לייצר להם אקוסיסטם עם כל הפן וכל הקסם שקורה כשנפגשים אנשי טכנולוגיה בהאקתון למשל. איך אתה עושה את זה? כי אתם משקיעים באקוסיסטם.
נכון, אז מעבר לעניין של החברות שפועלות, אז אנחנו מקיימים הרבה אירועים כמו מובייל מנדי. אז יש מובייל מנדי בנזרת, יש מיקתון שאנחנו מקיימים בנזרת, יש כנסים טכנולוגיים כל שנה שאנחנו מקיימים, יש כל מיני סיורים ומשלחות שמגיעות. אני לא רק רואה את המסילה ואת הקטר, אני גם רואה כבר לאיפה אנחנו רוצים להגיע.
אז בוא דבר על זה, לאן אתם רוצים להגיע?
שכמו שאמרנו מההתחלה, אני וסמדר יוסי, שנפרק את צופן ושכל המערכות כבר יתחילו לעבוד בלי צופן. וזה אמיתי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה סמי.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם סמי סעדי. אנחנו היינו קרן סוריאל וליד לבנה.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@kalkalist.co.il. ניפגש בשבוע הבא.